היי, אני נויה, ואני מתרגשת לספר שהיום זו השיחה ה-50 של הפודקאסט. ומצטרף אליי לשיחה העגולה הזאת, דוקטור דור כהן, דור.
אהלן.
אהלן, אהלן. אתה יודע שמאז שהתחילה המלחמה, השיחות בפודקאסט עברו מהכותרת של הרפואה מבפנים, למשהו אחר, לדיבור על מלחמה והחלמה, ואני לא ממספרת אותם יותר.
כאילו הספירה והאופן שבו אנחנו עוקבים אחרי המציאות ומודדים אותה, ספירת המלאי הזאת, כל זה כבר פחות רלוונטי. אבל בכל זאת, פרק 50, זה לא הולך ברגל.
מזל טוב.
תודה רבה. מזל, זו מילה מאוד מרכזית בכל הקונסטלציה הזאת. ואני מאוד שמחה שאנחנו פה ביחד.
גם אני.
אז דור, אני אספר עליך שאתה מומחה ברפואה פנימית, ועכשיו בהתמחות העל שלך בטיפול נמרץ, בשיבה. התקופה האחרונה, ימי המלחמה, הם עמוסים מאוד בטיפול נמרץ. מאז השבעה באוקטובר, ממש מהבוקר של אותו יום, מגיעים פצועים מהמלחמה לשיבה, ובאופן טבעי, הפצועים הקשים ביותר מגיעים לטיפול נמרץ כללי שבו אתה עובד.
נכון.
רוב הפצועים מגיעים בפינוי מוסק מהדרום, עם הרופאים והרופאות הצבאיים, בדרך כלל מ-669, נוחתים במנחת וישר לחדר הלם במיון, ומשם בדרך כלל לניתוחים דחופים, ומשם אליכם. בימים הראשונים של המלחמה הגיעו אליכם גם מאנשי הקיבוצים ומנובה, מסיבה שהייתה ברעים, ומאז בעיקר חיילים לוחמים מהחזית.
עומס העבודה הוא עד כדי כך שתוך כדי הלחימה נפתח מוקדם מהצפוי, מהמתוכנן, הטיפול הנמרץ החדש, והגדול והמשודרג כדי להכיל את כולם. ימים מורכבים מאוד.
מאוד.
כן.
מורכבים, עמוסים.
כן.
מאתגרים.
תכף נדבר על זה. אני רוצה לספר עליך עוד, דור, שחוץ מזה שאתה פנימאי, ובדרך להיות גם רופא טיפול נמרץ, אתה גם מכיר את העולם הזה של טיפול נמרץ כבר שנים,
ומקרוב וממש מבפנים. אתה רוצה לספר אתה, שאני אספר?
כן, אז נקיד בקצרה, בעריכות, שירתתי בצבא בצנחנים, בעורב צנחנים, וחודש לפני שחרור שלי, שזה היה בספטמבר 2007, הייתה תקופה שבעצם היינו עושים כל מיני מעצרים באיוש, ולקראת סוף המעצר בשכם, חזרנו בעצם לרכבים, והופעל נגד הכוח מטען צד, היינו רגלי, ואני נפגעתי בצורה בינונית, אני זוכר את הכל, הייתי בהכרה, פוניתי לבית חולים בלינסון, ושם בעצם הגעתי במצב בינוני, עם בעיקר פציעות אורתופדיות, אצבעות שלא כל כך במקום, רגל ככה, עם שברים פתוחים, פציעות בגב, זה התפוצץ מאחור, כלומר חלק מהמיטה נתפוצץ מאחורה, עם רסיסים, אבל אני ככה הולך ומדרדר שם, בין ניתוחים וניתוחים, עד שזה מגיע למצב שבעצם נהיה לי איזשהו סינדרום ברגל, שהרגל בעצם מרכיבה בגלל לחץ מאוד גבוה, תסמונת מדור, קומפרטמנט, ומשם הכל מתגלגל לחדר ניתוח, אי ספיקה רב מערכתית, הנשמה, טיפול נמרץ של חודשיים,
שזה המון.
המון, המון, וגם אני אומר, תמיד, כאילו ככל שאני יותר מסתכל על זה, ואני יש טיפול נמרץ בעצמי, מאוד נדיר גם שחייל מגיע עם פציעה אורתופדית, והופך להיות פצוע פנימי במרכאות, עם פציעה ריאתית מאוד קשה.
רב מערכתית.
רב מערכתית וריאתית של ARDS, אני אדבר על זה בהמשך, מאוד מאוד לא שכיח, אני גם לא חושב שראיתי את זה אפילו עכשיו בין החיילים שנפצעו, וזהו, מכאן מתחיל איזשהו
נושא. ואז שנה שיקום.
שנה שיקום אחרי זה, כן, עובר לבית חולים תל השומר, ובעצם שנה של שיקום, שלכל איזה שנה שיקום זה מצחיק, כי זה פרגמנט כל כך קטן בשיקום שלך, שלמעשה מתחיל, כאילו לא מתחיל, הוא נמשך בעצם עד היום באיזשהו מקום, אבל כן, השיקום עצמו הוא היה שנה. אבל באמת, שוב פעם, זה תקופה שהיא קצרה, לעומת שאתה מסתכל על זה היום, כאילו 15-16 שנה לאחור, אתה אומר, השיקום הוא כל כך הרבה יותר ארוך, וגם שומעים את זה מהר פצועים אחרים, והוא למעשה לא נגמר אף פעם.
כן. ואז השתחררת מהחלק האשפוזי של השיקום,
נסעת למה שאתה קורא לו טיול אחרי פציעה?
לגמרי. אז קודם כל, באמת הייתי בטיול אחרי פציעה, אני טיילתי באוסטרליה וניו זילנד, חצי שנה.
וואו.
וגם שם, כלומר, הקדמתי, מה שנקרא, דחפתי אולי יותר מדי את הגבולות שלי, גם שם אני זוכר ש... עוד יצאו לי לסיסים, ואני יושב בשירותים, ופתאום מוגלה פורצת משם, וכאילו, כן, כמעט שנה וחצי אחרי, ושחזרתי בכלל להסתבר שעוד היה לי זיהום בעצם, שלא סטומיאליטיס, שלא טיפלתי בו, הלכתי שם לאיזה רופא, ומין כזה, הכל היה, שאתה צעיר במרכאות, כן? ושאתה
בן 21, ואתה בשיא הכושר שלך, ובשיא היכולות הפיזיות שלך, ופתאום משהו כזה קורה, ואתה הופך להיות באמת שבר כלי אמיתי, אתה מנסה בכל הכוח לחזור או להוכיח לגוף שלך שאתה, הנה, אתה יכול לדברים כאלה, למשל באוסטרליה או ניו זילנד, זה היה, אני עם החצי רגל שלי המשותקת, עכשיו עולה את ההר הזה, והיא מה? והיום זה נראה לי, כאילו, זה המון, תהליך של השלמה, שלקח המון זמן, והיום זה נראה לי כל כך מטופש, כאילו, באמת, באיזשהו מקום, כאילו, כי כאב לי, פשוט בצורה נוראית, כאילו, אני זוכר שיומיים אחרי זה לא הלכתי. אז, אבל כנראה שלאז זה היה חשוב, זה היה חשוב לאותו רגע ולאותה נקודה בזמן.
כן, להוכיח את זה.
של הדבר הזה.
וואו, ובטיול אחרי פציעה הזה גם בעצם החלטת שאתה הולך להיות רופא.
כן, אני די חושב שאני זוכר את הרגע הזה, זה לא היה איזה רגע של הערה, אבל אני כזה זוכר שאני באוסטרליה, באזור שקוראים לו נוסה, זה מין חופים כאלה נורא יפים, צפונית לסידני, ואז אני אומר לעצמי, כבר הייתי רשום למדעי הצמח, חשבתי להיות חקלאי ולעסוק אולי ביין, אולי זה יהיה משהו שעוד נעשה אותו.
אין סתירה?
אין סתירה. כבר הייתי רשום למדעי הצמח בפקולטה ברחובות, ואמרתי לעצמי, כאילו, אם הייתי באמת כן עם עצמי, מה הייתי רוצה לעשות, ופשוט עלה לי עניין של רפואה, אבל אני זוכר שאני זוכר את הרגע הזה שאני מוריד את זה מעצמי, שאני אומר עצמי, נה, אני לא אצליח, אני כאילו לא מספיק חכם, לא מספיק טוב, לא מספיק תתתמי.
גם לי היו מנגינות כאלה.
כן.
בטח.
ואז אני זוכר שאני חוזר, ואני כבר לא זוכר את התהליך עד הסוף, אבל אני כן אומר, אוקיי, אני צריך לנסות, ובאמת, כאילו, היה פסיכומטרי, לא היה לי כלום, ועוד הייתי בראש של השיקום, ואמרתי, טוב, אני אולי אתחיל תור בביולוגיה, ונסים שמתקבל לארבע שנתי, ואני פשוט, זה כבר אנחנו מדברים שנה וחצי בתוך אחרי הפציעה, ואני חושב שבדיעבד, זה לא שזה היה קשה, אני פשוט לא הייתי שם בשום, כאילו, בתואר, בארץ, הייתי במקום אחר, יכול להיות שהייתי עדיין בסמטה, יכול להיות שעדיין הייתי בשיקום באיזשהו מקום.
וואו.
אני חושב שעדיין, כלומר, זה לא היה הזמן הנכון להתחיל את זה. ואני מבלה סוג של סמסטר וחצי, באון-אוף, לא מאוד מצליח להתרכז.
במדעי הצמח התחלת?
לא, בביולוגיה בתל אביב.
אוקיי, אוקיי.
בביולוגיה בתל אביב. לא ממש מצליח להתרכז, ומבין שכאילו מין כזה אחרי שלושה סמסטרים, אני חושב ש... אוקיי, או שאני עושה איזשהו משהו, וחוזר על סמסטר, או חוזר על שנה, או שאני טס, ומין... תחושה פנימית של אני הרגשתי שאני צריך לצאת מפה. הרגשתי שאני צריך לצאת מפה, ואני לא חלמתי אף פעם להיות רופא, כלומר, את יודעת, אני אחרי זה טסתי להונגריה, ללמוד בהונגריה, ורוב האנשים שלמדו איתי שם, זה באמת היו מין, או לפחות חלק גדול, בנים של רופאים, שידעו מגיל צעיר, של מנהלי מחלקות, שהם רצו להיות רופאים, והם כולם ידעו כזה, וזה היה מין כזה... ואני לא היה לי מושג.
וואי, גם אני כבשה שחורה.
כן?
איזה קטע.
לגמרי. והגעתי לשם עיר שלא הכרתי, כאילו, לא הייתי שם בחיים, פשוט נחתתי, וככה התחיל איזשהו, ככה התחילו ששנים מעניינות מאוד.
וואו, כן. וואו. אני מזמינה אותנו לדבר היום בעצם על הדרך הזאת שאתה עשית, בתוך הרפואה, על ההחלטות, על הצמתים, שבהם החלטת שזה מה שאתה הולך לעשות, ושזאת תהיה הדרך שלך בחיים, ועל איך הדרך הזאת הובילה אותך לזמן הזה, שבו אתה מטפל באנשים שאולי אתה יותר מכל אחד אחר יודע להבין מבפנים, מה הם עוברים, ומה מחכה להם, ואיך לגשת אליהם. ואני רוצה לשמוע ממך איך עוברת עליך התקופה הזאת, מה ממלא במשמעות ובכוח, ומה עלול להיות טריגר, ואיך נשמרים מטריגרים כאלה. אני סקרנית לשמוע מה עובר לכם בטיפול נמרץ, מה הולך שם בימים האלה, מי האנשים שאתם מטפלים בהם, מי מהם נכנסו לך ללב במיוחד, ואיך אתה מזקק את המהות של העשייה שלך ושל התפקיד שלך, בעיקר בימים האלה. דיבור על מלחמה והחלמה.
לגמרי.
אז בעצם כבר התחלנו. איך נמשיך? מה הולך בימים האלה בטיפול נמרץ?
אז אני זוכר את השביעי לעשירי, בשביעי לעשירי אני זוכר שהייתי בחיפה אצל ההורים של בת הזוג שלי, עם הילדה שלי, והתעוררה נורא מוקדם, וישבנו כזה מול הטלוויזיה, ופתאום אני אוהב להשמיע לה 88 FM בבוקר.
יפה.
כן, תודה. ואני שם לה כזה 88, ופתאום אני רואה התראות, תל אביב, חולון, ראשון, ואני אומר, וואו, נורא מוזר. כמו הרבה אנשים, נראה לי שמיד הבנתי שקורה משהו חריג, והתקשרתי ליחידה, ליחידה לטיפול נמרץ, התקשרתי לאלי שמנהלת מחלקה,
ולרופאים הבכירים האחרים שהיו שם, ואמרו לי, זאת היה רק ההתחלה, אמרו לי, תקשיב, יש פה כרגע 4 רופאים, אל תגיע, זה כנראה הולך להיות אירוע מאוד ארוך ומאוד קשה, אנחנו נצטרך הרבה אנשים שיהיו במהלך השבוע.
בהמשך.
בהמשך. אנחנו לא יכולים שכל היחידה תגיע, בסך הכל מדובר 8 רופאים, כן? שכולם יגיעו כרגע וכל הלילה יעבדו ומחר לא יהיה מי שיעבוד. וככה היום מתגלגל, אני עוד פעם מתקשר לאחד הרופאים הבכירים שלנו ואומר, תקשיב, הכל בשליטה, מתארים עיסוקים, מתארים איזושהי קטסטרופה נוראית, אבל
כן מתארים איזשהו קושי. הזיכרון הראשון שלי זה שאני מגיע עוד ליחידה הישנה שלנו, שהייתה בעצם בקומה 0, ובאמת כל היחידה מלאה עד 0 מקום בחיילים ואזרחים שנפצעו מהעוטף. ויש ממש תחושה של כאוס, כי כל החיילים, או רובם, מסומנים כאלמוני. אלמוני, 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 ולאף אחד אין מושג ידיים ורגליים, כלומר, רם 2, אנחנו מדברים כבר 24 שעות לתוך המלחמה, רם 2 מגיע, הקצינות או הקצינים של רם 2, והם הם, 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 הם מנסים לדלות מידע.
גם הם לא יודעים לזהות את האלמונים?
גם הם לא יודעים לזהות את האלמונים, וזה עוד יותר מוסיף לתחושה של של מין וואו, כאילו, מה קורה כאן? איזשהו חוסר אונים מאוד מאוד גדול ואנדרלמוסיה.
אני רוצה לפתוח פה סוגריים קטנים לאנשים שאולי לא מכירים את העסק הזה. כשמגיע בן אדם למיון, מאוד מאוד חשוב לשייך אותו בשם ובתעודת זהות, כי בעצם הרבה מאוד החלטות מתקבלות על סמך הדבר הזה. לדוגמה, סוג דם אם הוא צריך מנות דם. זה דבר שיכול להרוג בן אדם במיידי, מנה דם שהיא לא מותאמת לסוג דם. או תרופות לבן אדם שהוא אלרגי, ותרופות יכולות לגרום לו לאלרגיה מסכנת חיים. וכשאין לנו דבר כזה, אנחנו מצמידים לו מספר סידורי, כאלמוני, ובדרך כלל זה משהו שנשאר לזמן מאוד קצר.
נכון,
שעות,
זה
בודדות,
חריג, זה מאוד חריג.
יכול להיות במיון אלמוני אחד,
נכון.
שני אלמונים.
נכון.
וזה היה ערן, שהיו בו 10 אלמונים לשעות ארוכות, אפילו יממות.
אפילו נכון, לחלוטין.
אני לא זוכר הדבר כזה.
נכון, לחלוטין זה פשוט, זה, המצב שאת מתארת הוא ממש היה אחד לאחד, וזה עוד יותר, וזה עוד יותר הוסיף לתחושה של הכאוס ולאדרנלמוסיה, שאתה, כאילו, מה קורה כאן?
כן.
עוד פעם, היחידה היינו בשליטה, אבל זה הרגיש שמשהו גדול קורה כאן, של, ואיזשהו אירוע שהוא באמת כאוטי בצורה שלא הכרנו, ובשעות שלאחר מכן מגיעות המשפחות, וזה מדהים, כאילו, הצבא לא יודע להגיד מה קרה לחיילים, המשפחות, אין להם מושג מה קרה.
לא מגיעות בהכרח המשפחות של האנשים שמאושפזים, אלא משפחות שמחפשות את
נכון,
היקירים שלהם,
אז גם וגם, נכון.
ועוברות ובודקות האם האלמונים
נכון.
האלה שייכים להם, מנסות לזהות את האלמונים
נכון,
עצמאית.
נכון, אז גם משפחות שמנסות להבין מי אלה האנשים האלה בכלל, וגם משפחות שאם הם מצאו את יקיריהן, אז בעצם אין להם מושג מה קרה, כאילו באמת ברמה של אני שואל אותם, הצבא אמר לכם מה שאומרו לנו? לא, הגיע במסוק, וזהו, זה מה שאנחנו יודעים.
יאללה.
וזה משהו שהוא ככה נחרט לי בזיכרון מאוד 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 חזק, ואני אפילו חושב שהיו, כמו שאת אומרת, היו אלמונים שרק אחרי יומיים שלושה המשפחה מצאה אותם.
כן, לפי כל מיני סימני זיהוי, קעקועים, נקודות, כל מיני סימני זיהוי על הגוף שאפשר באמצעותם היה לזהות האנשים.
אז גם סימני זיהוי, וגם אני חושב שהיה כזה כאוס, ומספר הפצועים היה כל כך גדול, שפשוט אני גם לא חושב שהצבא לא הבינו לאן מפנים את החולים, הם בסורוקה, הם לא בסורוקה, אחרי זה איזשהם פינויים משניים, אז זה היה מצב מאוד מאוד כאוטי ביחידה. ובתוך זה אתה פעם ראשונה, כאילו, אני הייתי בצבא, ואני גם בצבא של עצמו עברתי אירועים קשים, כלומר, הייתי במתעני צד ובאירועים של אנשים, לא הייתי בתור רופא, אז הייתי בתור לוחם, וראיתי אנשים במצבים מאוד מאוד קשים בשירות הצבאי שלי, ואתה רואה שם הרבה חבר'ה צעירים עם פציעות מאוד 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 קשות, למשל, המון פציעות ראש, שניסו לוודא הריגה, כלומר, לעשות וידוי הריגה, ואנשים שנמצאים פשוט עם כדור בתוך הראש, שאתה מנסה, חיילים, לעבוד עם הנאורכירוגים כדי להבין, אוקיי, איך אנחנו מתקדמים מכאן, ובסוגם אני קצת קופץ קדימה כדי להגיד שהרוב בצורה מדהימה הסתיים בצורה טובה.
וואו.
ורוב האנשים האלה אפילו חזרו לבקר אותנו שהם עומדים על הרגליים חודשיים קדימה.
יאללה.
שלחלקם יש ממש כדור שיושב כרגע במרכז הגולגולת, במרכז המוח, לא הגולגולת, סליחה.
וואו.
ואתה אומר, מה הרזרבות של האנשים האלה ומה היכולות שלהם, זה מדהים, אבל זו הייתה פציעה שהייתה שכיחה באותה סיטואציה. באותה סיטואציה, אני ממש זוכר את זה טוב, כמות האנשים שהייתה להם פציעת קליה או פציעת הדף לאזור של הראש, כמובן הקטועים, אבל באמת הייתה איזושהי תחושה של התגייסות גם מהצוות הרפואי של עבודה קשה, ובאמת הייתה עבודה מאוד קשה, כי...
אז באיזה שלב בעצם הגעת לבית חולים?
הגעתי, אני זוכר, זה היה ביום שבת, ביום ראשון בשבע כבר הייתי ביחידה. ביום ראשון בשבע בבוקר כבר הייתי ביחידה, כבר, עכשיו במקביל, צריך להגיד את זה, שעומס העבודה עולה ממש באותו הרגע, כי חלק מהמרדימים שלנו, ואנשי הטיפולים רד שלנו, ומתמחים שלנו, גם מתמחים כמובן של מחלקות אחרות, אני יודע גם שגם בפנימיות, אז הם נקראו למילואים.
כן.
ואז קורה מצב שאתה גם באיזשהו חסר, וגם אתה עכשיו צריך לעשות יותר תורניות, אתה גם בעצמך באיזשהו סוג של נקרא כן. לדגל ולמילואים. אנחנו כמעט הכפלנו את מספר התורניות שלנו באותם חודשים. וזה באמת היה אתגר גדול מאוד, וגם אני חושב, לא ראו, אני אישית לא ראיתי המון פציעות כאלה בתת התמחות שלי, כלומר, כל כך הרבה פציעות ראש, וכל כך הרבה פציעות של כלי דם מורכבות.
פציעות רב מערכתיות.
פציעות רב מערכתיות, אבל היה בזה גם הרבה, כלומר, זה לטפל בפצועים האלה, זה עבודה שהיא עבודה, אני חושב שכדי לקדם את האנשים האלה, אתה לא צריך, אתה צריך פשוט שאחד כמובן תמיד יהיה אכפת לך, ולעבוד בצוות ביחד עם יחידת הטראומה, או דיסציפלינות אחרות, עם הנאורכירורגים, או אם זה ניתוחי לב, או ניתוחי חזה, ופשוט לא לוותר לעצמך, כלומר, לעשות עוד הדמיה. ואני זוכר שאנחנו רצים עם מישהי שיש לה פציעת ראש מאוד מאוד קשה, ואנחנו חושבים שעכשיו יש לה קליה בראש, ואולי היא עושה איזושהי אניוריזמה, אנחנו רצים איתה לעוד אנגיו. ולעוד אנגיו, ולעוד אנגיו, ולעוד אנגיו.
שזה עכשיו, צינטור מוח.
שזה צינטור מוח, כן. כלומר, צינטור, עודף צינטור, שזה לא דבר טריוויאלי, כלומר, אתה מוציא כל יום בן אדם, או לבדיקות סיטי כמובן. עכשיו, להוציא הרבה פעמים פצועים כאלה, שהם לא יציבים, שזה לעצמו הרבה פעמים מורכב.
וזה אפילו מסוכן.
וזה אפילו מסוכן.
מאוד בטוח
מסוכן, נכון.
שזה שווה את זה, כדי
נכון.
כי בעצם ההובלה הזאת, להוציא לחלוטין. אותו, לנתק אותו, להעביר אותו לחלוטין. למכשירים לידים, כל הדבר, המעלית, אז כל דבר כזה יכול להסתבך.
נכון, נכון. ואין ברירה.
במיליון דרכים. אתה יכול למצוא את עצמך בהחייאה במעלית.
מיליון דרכים, ואני, את מזכירה כאן את המעלית, אז אנחנו ממש באותו שבוע, היה לנו טיפול נמרץ שהוא קטן במרכאות של אזור 14-15 מיטות, הטיפול נמרץ הישן, שבטח את מכירה אותו, בקומה התחתונה, ובאותו שבוע אנחנו בעצם מקבלים פקודה, נקרא לזה, או איזושהי...
אצלנו זה עובד בפקודות.
כן, אצלנו זה עובד בפקודות, לאייש בעצם את היחידה החדשה, שהייתה אמורה להיות מאוישת רק, אני חושב, בחודש ינואר או פברואר, יחידה שבאמת בנו אותה במשך כמה שנים, מעל המיון, עם 18 מיטות, פלוס כזה... איזשהו סטפ דאון קטן, ואז באיזשהו יום אחד אנחנו פשוט, אני לא, אפילו לא זוכר בזה, דעתי זה היה באותו שבוע. כלומר, עם כל הקושי אנחנו פשוט מרימים במרכאות את כל המיטות, מעבירים,
הלכה למעשה.
הלכה למעשה, את כל החולים אנחנו בעצם מעבירים לשם במבצע, שהוא גם סופר מורכב, ובעצם מקבלים גם יחידה חדשה, עם כל הקשיים. עכשיו, אני בכלל לא יכול לתאר כמה זה קשה לעבוד בטיפול נמרץ, וכמה זה קשה לעבוד בטיפול נמרץ שכרגע יש ושהוא באיזשהו אירוע רב נפגעים, וכמה זה קשה לעבוד בטיפול נמרץ שהוא חדש, שאתה
כי
לא...
כי אתה צריך להכיר הכל בעיניים לגמרי. עצומות, ובשנייה בדיוק. לדעת איפה הדבר שאתה
בדיוק.
צריך.
ו... בדיוק.
צריך להרגיש שם כאילו אתה במטבח צריך... של עצמך.
לחלוטין. אתה צריך להרגיש שם שאתה בבית שלך, ושאתה הולך עכשיו, ואתה מכיר כל זיז בפינה, כמו שאתה כן. במטבח או בבית, ואתה כן. יודע לא איפה להתעכל, ואם צריך עכשיו את החמצן, אתה מכניס מכאן, והטריקים כן. הקטנים, וזה גם היחידה עצמה שהיא פיזית עצומה, כלומר בשטח שלה, לדעתי לפחות פי שתיים במר...
כאילו, בגודל.
בגודל שלה. וזה באמת, זה באמת עבר יחסית בשלום, וגם כאן זה דרש, פתאום היו כל מיני בעיות, עם מעלית, מעלית שנתקעת, לא, אנחנו, חלק מהחולים שלנו הם, 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 הם עם המון ציוד, לפעמים אפילו אקמו.
כן, אקמו שזכור לכולנו מהקורונה.
נכון, וצריך לשנע אותם עכשיו בתוך מעלית.
זה מכונה שמחליפה או את הריאות, או את הלב והריאות, זה מין משאבה ענקית שמסננת את כל הדם ועושה את העבודה של הריאות. או של הלב והריאות. זה חתיכת דבר שמחובר לכלי דם מרכזיים, משהו שמניתק, זה החולה מדמם למוות תוך דקות.
כאילו לעשות ליווי עם אקמו, זה...
סיוט שהשטן לא ברא.
ממש, זה מפחיד, זה קשה, וזה מאוד מאוד לא פשוט. מאוד מאוד לא פשוט, בטח שאתה עובר ממתאר, כלומר שאתה עולה לקומה שנייה, ואתה צריך, וכרגע נכנסת לך בעצם הפונקציה של, של המעלית, שאתה
כן,
צריך...
כן, כי הייתם על אותה קומה, נכון, כמו ההדמיה.
נכון.
ועכשיו אתם נכון. קומה מעל, אז צריך מעלית, זה כל כך מסבך את כל העסק.
לגמרי, לגמרי, ובאמת אני זוכר את עצמי בכל...
ותוך כדי זה, אזעקות.
נכון.
תוך כדי נכון. זה, אזעקות.
אבל הדבר היחיד, לא הדבר היחיד, אחד מהיתרונות של טיפול נמרץ החדש, שהוא בעצם סוג של אקווריום ממוגן.
כולו?
כולו. כולו, ובאמת רק צריך לסגור, גם החדרי רופאים, גם החדרי סטודנטים, גם החדרים של החולים, וזה, לפחות בזה, זה נתן איזושהי תחושה, טיפול נמרץ לחלוטין, אתה יכול בעצם להקביל אותו לאקווריום, אבל פה באמת זה היה מין,
כן, השרים כזה, את יודעת, סגור, קומה שנייה.
כן, מוגן, בדיוק, סגור, בדיוק. רמטי, משק
נכון,
מותר, כי,
נכון.
זה, כי בניגוד באמת לבתי חולים, שהם יותר קרובים לגבולות, רוב תל השומר, לא ממוגן.
נכון.
ואז כשקורה אירוע, כמו למשל מלחמה, אז לוקחים את היחידות הכי הכי, כמו הפגיעה וטיפול נמרץ ילדים, ומורידים אותם פיזית למרתפים, נכון. לאיפה שהיה הטנק, איפה שהיה נכון. טיפול נמרץ קורונה. וכאילו אנשים חושבים, אה כן, כמו ללכת לממד. לא, זה אופרציה לוגיסטית מטורפת.
מטורפת. מטורפת. אז באמת בקטע הזה היה איזשהו יתרון, אגב, באמת הפגיעה וילדים עברו לאיפה שהיה הטנק.
נכון.
וזה באמת ככה אופרציה, כמו שאת אומרת, מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אני זוכר באופן אישי שאני יוצא לכל ליווי, ואני באמת ככה יותר דרוך, באמת מסתכל על הסביבה, ועוד פעם, ומנסה להכיר, אולי המעלית הזאת היא יותר טובה, אולי המעלית כן. השנייה, יש איזושהי דרך קיצור מכלי דם, מנסה כן. להכיר את הדרך הכי טובה כן. לסיטי, ונסה להכיר את הדרך הכי טובה ליחידת הצינטורים, לאניו.
כן, כן. תגיד. יש עניין מאוד גדול שהוא בעצם, בדרך כלל, לפחות אני מרגישה את זה לגבי עצמי, אני חושבת שזה גם משהו שממש מלמדים אותו, ואני חושבת שהוא היגיון שהרבה אנשי רפואה מגיעים אליו, של הדרך שלי להיות חדה ומרוכזת ומועילה, היא לייצר את ההפרדה ביני לבין הסיטואציה.
כן.
החולה הוא החולה, הפצוע הוא זה שנפצע, אתה יודע, זה אפילו מ-House of God, קודם כל תיקח את הדופק לעצמך, באחייה, ותראה שאתה בסדר. ופה, במובנים רבים מאוד, הטראומה הזאת עוברת על כולנו, נכון שלא כולנו היינו בעוטף עזה, בנגב המערבי, ולא כולנו היינו במסיבה, ולא כולנו בתוך עזה. נלחמים, אבל הטראומה היא טראומה קולקטיבית.
והחרדה היא כל הזמן מרחפת כזו.
והחרדה היא כל הזמן מרחפת, אתה צודק לגמרי, והזעקות הם על כולנו, ובתל אביב, בתל השומר, המון המון הזעקות היו. וחלקנו, יש לנו בני משפחה, מאוד קרובים וחברים מאוד קרובים שנפגעו, או שנלחמים. וההפרדה הזאת, שהיא אולי הכלל מספר אחת בבואך לטראומה, היא מאוד מאוד מתרופפת.
נכון.
עד כמה אתם מרגישים את זה? עד כמה זה נוכח? עד כמה אתם מדברים על זה ביניכם?
תראי, אני חושב שאנשי טיפול נמרץ, הם באמת חייבים הרבה פעמים לנתק את עצמם מהסיטואציה. כי אפילו אם עכשיו צריך, כמובן, בהחייאה, או באיזשהו משהו ככה מאוד, מאוד אקוטי וקשה, אז בוודאי שצריך לנתק, כי עצם העשייה גורמת לך הרבה פעמים, ככה, להשקיט את, את החרדה. אבל אני חושב שפה, ואני מדבר על עצמי, היו כמה רבדים שעברו עליי לפחות. אז באמת היה בהתחלה, כמו כל דבר, היה רובד שהיה תמהיל של חרדה, אין ספק בכלל. כאילו, לא על היחידה ולא על החיילים שנמצאים ביחידה, כמו על מין האירוע האפוקליפטי הזה שאנחנו
ממש.
כרגע עוברים, וכמו שאת אומרת, כאילו לי, זה נשמע מצחיק, אז גם אנשים שאני מכיר נלחמו, וגם יש לי ילדה קטנה, וכרגע בתל אביב, ומה עושים איתה, ובני המשפחה, דברים אחרים, ודווקא כשהייתי בבית חולים, הרגשתי הכי מוגן באיזשהו מקום, כמו שאמרתי, כי היינו באיזשהו מין בונקר, כסוג של בונקר אילי כזה, בטיפול נמרץ. בנוגע, אז עכשיו, זה כל הזמן, זה כל הזמן בליל של מין רגשות כזה, שמשהו מרחף, בתוך הדבר הזה אתה צריך להיות באמת, באמת חד. אני לא הרגשתי שדברים חוזרים עליי מהפציעה שלי, כלומר, שראיתי דברים, היו נקודות ספציפיות שהרשיתי לעצמי, ואני חושב שצריך לעשות את זה בזהירות, שהחייל יתושש לגשת אליו, ולהגיד לו איזושהי מילה או משהו.
מה? מה למשל?
אז אני זוכר חייל שהוא היה עם בלי רגל, כלומר היה קטוע רגל, קטוע רגל מעל הברך. עכשיו, יש הבדל מהותי, להיות כתוב מעל הברך למתחת לברך.
טוב, שאתה מסביר את זה, זה חשוב.
אנשים
לא מבינים את זה.
אני זוכר שהייתי בשיקום, והיו אותי אנשים שהם כתובים מתחת לברך, והחבר'ה השיקומיסטים היו קוראים להם, בשפתנו של הפנימיים, שפת כלילה. כי הם היו מסדרים להם פרוטזה, וזה היה מדהים, הם היו תוך...
הברך מאוד מאוד משמעותית לכל האלמנט התפקודי.
נכון.
כשיש ברך, זה אופרה אחרת
לגמרי.
מאשר כשאין ברך.
לגמרי. ואתה רואה את אותם חולים, כאילו, הם כבר לא חולים, הם משוקמים צעירים, הולכים, אני זוכר את זה, תוך שבוע, ואני שאני, יש לי רגל, אבל הרגל שלי מרוטשת לחלוטין, ועם שיתוק, אני לא בכלל מצליח לדרוך עליה, וזה היה מאוד מוזר לי להבין את זה בהתחלה.
זה תהליך שיקומי אחר לגמרי. יש את הרגל, אבל היכולת להשתמש בה ולשמור על הפונקציונליות שלה היא אחרת. הנראות של יש גפה או אין גפה היא לא בהכרח אחד לאחד למה זה אומר תפקודית.
לחלוטין. ואז באמת יש את הקטיעה מעל הברך, שכאן באמת בלי מפרק הברך זה דורש יותר. אבל גם האנשים האלה, ראיתי אותם, עושים דברים מופלאים, ובכלל, אני זוכר שבאמת, זו אמירה שהיא מאוד אולי ככה נפוצה ושגורה, אבל באמת ברגע שהראש הוא עובד, הוא עובד, הוא נשאר חד, והרוח עדיין ככה פעילה, הבן אדם יכול לעשות הכל. כלומר, ראיתי אנשים אפילו שהייתי בשיקום ש... קיבלו כדור באזורים מאוד גבוהים של הצוואר, והם היו למעשה משותקים בכל הגפיים, וחיו מבחינתם חיים מלאים.
מדהים.
חיים מלאים לחלוטין. וניגשתי, והילד הזה אמר, באמת, הוא ילד, הוא אמר, אני רוצה למות, אני לא אחיה, אני לא זה.
אתה מחזיר אותנו לבחור.
לבחור, כן. לחייל. לחייל, נכון, לחייל.
קטוע רגל.
לחייל קטוע רגל מצלנו. קטוע מעל הברך. שזה באמת, כמו שאמרנו, יותר קשה.
זה פגיעה משמעותית.
נכון. ובעולם שלי, ממה שאני, ממך שאני מגיע, והפגיעה הזו היא משמעותית, אבל היא לא תעצור אותו מכלום, מאומה. כלומר, הוא יעשה הכל מבחינתי. כי ראיתי את האנשים האלה, אני גם יודע על עצמי שאני לא קטוע, אבל יש לי פגיעה שהיא מאוד קשה, שלקח איתו שבן הרבה זמן. ואני בא, ואני ככה, זה תמיד מאוד מאוד קשה לי לגשת, כי זה נקודה מאוד עדינה, אני זוכר שאנשים היו באים אליי לשיקום, והיה תמיד את האלה ש, אחי, יאללה, מין כזה דיבור צבאי ברבק, ולי נגיד זה לא היה מתאים, אני חוזר לעצמי בשיקום, אמרתי, בן אדם, תשחרר אותי, כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני פה, זכרתי 30 קילו בטיפול נמרץ, שלי בבלינסון, אני כולי כחוש, ויש את אלה שבאו, והם פשוט היו מין חברים שלך, וכזה, אני זוכר, יש לי איזה זיכרון של מישהו שהוא קטוע שני רגליים, שהוא בא ומתיישב לידי, מגלגל סיגריה, מביא לי איזושהי מתנה של, אז היה נהוג ללכת עם שרואלים, משהו, איזה מין שרואל מוזר כזה, שהוא הביא לי מטיילנד, ואני אומר לו, מה, למה הבאת לי את זה? ואז הוא פשוט מרים את השרואל שלו, ואומר לי, תראה, טק, נוקש על הפרוטזה שלו, ואתה אומר כזה, וואו, כאילו, משהו אחר בתפיסה הזו של, אתה כאילו מרגיש את החיות אצלו, ואת ה... ואני חושב שאולי הסיפור גם זה כאן העליות אמיתי בעצם, משהו של מאוד לא מזויף. וזה לא פשוט לבוא לחיילים האלה בנקודה הזו ולהגיד להם, אחי, תראה אותי, מה, אני רופא, טיפול אימץ. אתה לא רוצה לבוא מהנקודה הזאת, אתה דווקא רוצה לבוא מנקודה של פגיעות, ושל איזושהי אמת שהיא...
לא יודע אם אמת זה אומר, באמת של איזושהי נראות. ואני זוכר שבאתי לה ואמרתי לו, היי, אני דור, אני אחד מרופא טיפול אימץ כאן, ראיתי שאתה קצת מצורך, תשמע, רציתי להגיד לך שאני מכיר את הסיטואציה הזו, הייתי בסיטואציה הזו, ואני מראה לו ככה, יש לי אצבעות שהן ככה קטועות וחיברו אותה, ואני מראה לו את האצבעות שלי, ומראה לו גם פה יש לי איזושהי פציעה ביד, ואני אומר לו, תראה, גם מראה לו שהיא מצא מאוד קשה, ואני אומר לו, תקשיב, זה באמת, ההתחלה היא פה, היא כרגע, היא מתחילה כאן, ואתה תוכל באמת לעשות הכל, ואני באמת מתכוון להכל. והוא מין כזה רגע לא תפס את הסיטואציה, כי פתאום עומד מולו רופא, והוא לא מביא, אני זוכר שהוא מסתכל עליי, והוא כאילו פתאום נופל לו הסימון, הוא פתאום משהו משתנה שם. הוא אומר לי, וואלה, את יודעת, וואלה אחי, הוא מדבר אותי כאילו כזה, ו... והתחיל לשאול אותי איפה נפצעתי, מה קרה, ואמרתי לו שהייתי שנה בשיקום, ואני גם אלווה אותו, וראיתי הרבה קטועים במצב שלו, והוא באמת יוכל לעשות הכל, וחיים ממש לא נגמרים בנקודה הזאת, ואני חושב שבנקודה הזאת זה לא ששיניתי לו את החיים, אבל אני חושב שנתתי לו בתוך טיפול נמרץ, שהוא מקום של עצמו מאוד מאוד קשה, אין שם יום ואין שם לילה לאותו מטופל, יש שם... אורות כל הזמן, יש שם רעש מאוד גדול של מכשירים. יש צוות מתחלט.
שתי צפצופים.
כל הזמן, באמת זה מקום.
ושלא לדבר על זה שבאמת קורים מקרי חירום.
נכון.
אתה יכול לראות החייאות
נכון.
של בן אדם אחר,
נכון.
או קביעת מוות של בן אדם
נכון.
אחר, זה נורא קשים.
מאוד, מאוד, זה מאוד קשה. בטח שאתה בהכרה, אני תמיד אומר לחבר'ה, כאילו, ברגע שאתם יכולים, תצאו מפה.
כן.
כלומר, תצאו מטיפול נמרץ. כן. ומאותו יום אני מגיע אליו ככה כל יום לשיחות, ורק שיחות מאוד מאוד בנאליות, לא, אני לא מחפש עכשיו לתת איזה הערה כמו בודה, שאת מבינה, ולהגיד לו, וואו, תשמע.
וזו המשמעות החיים.
כן, ואני מצאתי בנקודות האלה, ואני זוכר, כן משפט שאני אומר הרבה פעמים לפצועים, שאני חושב שאמרו לי אותו, שאני נפצעתי ואני לא הסמתי אותו. והמשפט הזה, אני זוכר שעליתי, שהייתי לא בטיפול נמרץ, בשיקום, היו בהם חבר'ה יותר ותיקים ולוקחים אותנו לטיולי ג'יפים, זה כזה, והגיע איזשהו בחור מאחת המלחמות, והוא אומר לי, תשמע, אין לי הרבה טיפים להגיד לך, ואני חושב שהייתי באמת, רק בתחילת השיקום הייתי עוד על כיסא גלגלים, הוא אומר לי, תעשי את הדברים לאט. לאט. תיקח את הזמן. וזה כל כך נכון, וזה כל כך קשה להגיד את זה לילד בן 21.
כן.
אבל זה פשוט, כאילו, זה פשוט מה שצריך לעשות. פשוט לעשות את הדברים לאט. כאילו לאט ולאבד אותם, וכאילו לקחת את הזמן מעכשיו לפעולות הכי בסיסיות, כאילו אנחנו נורא רוצים מהר, מהר ולקום, אבל צריך לפעמים לעשות את הדברים האלה ככה, ברוגע, לאט.
איזה אמירה.
באיזושהי... ואמרתי לו את זה, לאותו בחור, אמרתי לו, אני יודע שאתה רוצה למהר, אני לא אגיד לך הרבה משפטים שקיבלתי בחיים, מכל מיני בודות וכאלה שוב, אני חוזר על זה, אבל תנסה לעשות את הדברים לאט, בזמן שלך, ואל תמהר, אל תמהר עכשיו.
וואו, אתה יודע, הדבר הזה הוא נורא, יש בו עומק מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לך על מה זה יושב לדעתי. קודם כל, בכלל, הקצב של החיים שלנו, שהוא לא מותאם אולי לפיזיולוגיה שלנו, והוא לא מותאם לקצב הפנימי, למטרונום הפנימי. יש איזושהי צרימה בין הקצב מבחוץ של היאללה יאללה, לבין הקצב הפנימי. אבל אני חושבת על זה עוד משהו. כשבן אדם עובר טראומה מאוד גדולה, בין אם מפציעה, בין אם ממחלה, בין אם מאיזשהו משבר אישי או משפחתי, הדבר הזה הוא בלתי נמנע. אבל לנסות לדחוק בך, לדחוק בעצמך, לעשות את זה יותר, נכון. זה מוסיף עוד עומס שלם,
נכון.
שהוא עומס שאפשר למנוע אותו.
נכון.
אז אני אומרת, העומסים שאנחנו, שהם לא בשליטתנו, הם לא בשליטתנו, אבל יש עומסים שהם כן בשליטתנו, ולבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, אתה אולי לא שם לב לזה, אבל לכולנו יש את הנטייה, יעלה לחצה כזה, לדחוק
בדיוק,
קדימה.
בדיוק.
תנסה להיות מודע לזה, כי זה מוסיף עליך עומס,
נכון.
שאפשר להקל עליו. איזה נכון. אמירה חזקה זאת. בכלל לכולנו, כמה אנחנו לחוצים קדימה, להספיק, כן. להספיק, להספיק.
נכון. אנחנו בתור רופאים שמנסים להיות מולטיטאסקים.
כן, אנחנו, לא, תביד, אנחנו זה מקרה עבוד.
מקרה עבוד לגמרי.
כן. וואו.
מקרה עבוד לברי.
תגיד, היו עוד איזה סיפור מדהים. ומה איתו עכשיו? איפה הבחור הזה?
אז הוא עכשיו בשיקום.
וואו.
ואני יודע שהוא אחלה ופרוטזה עניינים.
ויאללה
לחיים.
מדהים.
כאילו, זה לא יאללה לחיים, שוב פעם. זה כמו כן. שאמרתי, השיקום לוקח הרבה זמן ולאבד דברים, אבל... כן.
איזה ערך עצום יש לדבר הזה בעיניי? כשאתה יכול באמת כאילו להרים את הווילון ולעשות מין כזה, להראות שזה וילון מלאכותי, ולהגיד אנחנו לא באמת או הרופא או החולה, אני גם וגם.
לגמרי, כן.
אני גם הרופא ואני גם הפצוע.
נכון.
ואני יודע מה אתה עובר. וזה מוסיף כל כך הרבה יציבות של אמת לדברים שאתה אומר. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים דברים, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. תחשוב, אני לא חושבת שזה תנאי לרופא, לעבור, אני מטפלת מלא בחולי סרטן, וגם אתה כפנימה, טיפלת מלא בחולי סרטן, ברוך השם, לא עברתי כימותרפיה. אז אני יכולה לדבר איתם על כימותרפיה קלה וכימותרפיה נכון. קשה, אני יודעת מה זה כימותרפיה? זה לא תנאי,
נכון.
אבל אני חושבת שכשיש איש רפואה, שיודע באמת מעצמו מה זה הדבר הזה, כמה זה מוסיף.
אני לגמרי, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהטיפול נמרץ, זה אמנם הם עוברים שם טלטלות, אבל הם לא, חלקם לא יזכרו הרבה מה שהיה בטיפול נמרץ, בגלל הסדציה,
כן.
חומרי הרדמה,
כן.
משככי הכאבים בכמות גדולה, והכפה הגדולה היא מגיעה בשיקום.
מעניין.
הכפה הגדולה.
השיקום זה אולי המילה הכי ברודה שיש בכל תולדות
נכון,
הרפואה,
אבל
ואת אומר שם הכפה.
כן, כי בטיפול נמרץ אתה עטוף.
כן.
מנקים לך פה, מנקים לך שם.
מחליפים לך חיתול.
מחליפים לך חיתול, מחליפים את השקית של הקטטר.
רוחצים אותך במיטה.
רוחצים אותך במיטה. ואני זוכר שאני מגיע לשיקום בשיבה, אחרי, מעבירים אותי משיקום בלינסון, ואני לא יכול, יש לי כאילו, קריטיקל מיופתי, כלומר, חולשת שרירים מאוד קשה מהאשפוז ה... מהאשפוז המאוד ממושך, אני לא יכול להרים את עצמי בצורה כזו אפילו מהמיטה. כלומר...
או להתיישב.
להתיישב. לא יכול להתיישב, לא יכול להסתובב, כלום.
וואו.
כלום.
וואו. בן אדם שהיה לוחם, בצנחנים, קרבי.
עם חיתול, גטטר, עובר לשיקום ככה.
אימאלה.
ובאה לי אחות שם ואומרת לי, מה זה? כאילו אני בא לעבור מיטה, אני לא יכול לעבור מיטה, אני כאילו זוכר שעבירים אותי. ואומרת לי, הגעת לשיקום, חביבי, תתחיל לעבור לבד. ואני 20 דקות, כמו דג במים, עושה ככה, ומתחיל לעשות ככה.
זז מילימטרים.
מילימטרים. והיא עומדת שם.
ומסתכלת.
ומסתכלת.
יאללה.
20 דקות.
החיות זה העם הכי קשור עכשיו.
הכי קשור. תדע
לך. רודות בי כבר 20 שנה.
לגמרי. ובטיפול נמרץ זה פחד אלוהים, תקשיב תמיד לחיות. כאילו, אימאלה, 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 אימאלה. זה כזה. ופתאום אתה מבין שאוקיי, אתה, זהו.
כן.
אתה לעצמך.
זהו, זה המאני טיים, בן אדם, כנס לעניינים.
אתה מתחיל באיזשהו רוטינה מאוד סיזיפית של פיזיותרפיה, והקושי לא נגמר. מה שקורה בשיקום הפעמים, אני חושב שאצלם עכשיו זה עוד יותר קל, כי הם המון חיילים ביחד.
כן.
הייתי בתקופה שהיו מין כאלה שאריות של לבנון, ולא היו כבר הרבה חיילים. ואז מה שאתה רואה, אתה בתוך שיקום, והעולם ממשיך.
וואו.
העולם ממשיך חזק.
וואו.
בעוצמות.
וואו, דור, אתה עולה פה על משהו שהוא מה זה נכון לדעתי.
וזה הקושי הגדול.
זה הקושי הגדול, ואולי החוזקה של התקופה הזאת, זה הקולקטיביות שלה. ואני רואה את זה בהמון המון דברים. אבל שמת לב שסוג הקשרים בין אנשים וסוג השיחות בין אנשים וגילוי הרגשות בין אנשים בתקופה הזאת הוא משהו שלא היה מעולם.
כן.
מהר מאוד אנשים מתחברים, מהר מאוד מביעים רגשות, יש המון ערבות הדדית. רואים את זה גם ברמת החברה של ההתנדבויות, אבל גם ממש אתה רואה ברמת השיח בין כן. אנשים. וכמה הדבר הזה הוא מחזק.
לגמרי.
כי זה לא, מצד אחד אתה אומר, כשבן אדם הוא נפצע לבד, אז הוא לא צריך לחכות למקום בשיקום, וכל הפוקוס עליו, ואין עומס, אבל מצד שני הוא לבד. וזה שאנחנו עוברים את זה ביחד, אנחנו יכולים להתחזק אחד מהשני, נכון. ולהתנחם אחד מהשני.
נכון.
אתה מרגיש את זה גם ממש ברמת האווירה בתוך היחידה? איך זה עובר עליכם? מדברים על זה קצת, על מה שקורה? או שכדרככם, אתם רק אומרים, תעביר את הטובוס.
כן, כן, אנחנו מאוד ככה אינטנסיביסטים.
אתה יודע שהשיחה הראשונה שעלתה פה היא עם יעל.
אני בטח שאני יודע, אני חשבתי לה, בוודאי, בוודאי.
אז יעל, יש לי לדבר.
בוודאי. תראי, אנחנו...
ועוד עם הרבה.
נכון.
אני מאוד אוהבת, אנשים טיפול נמרץ.
נכון. אין לנו איזשהם שיחות עומק, אני חושב, בינינו ובין עצמנו. אנחנו הרבה פעמים, כהרגלם של אנשים פנימיים או אינטנסיביסטים, נכנסים לפעמים לאיזשהו קצת דכדוכים קטנים כאלה, שהם כאילו...
לעצור לדבר הזה, מה, תפתח פה סוגריים?
לא, את יודעת, אנחנו... הדכדוך הזה ש... קודם כל מהתקופה.
כן, שהיא... אבל אמרת כדרכם של פנימאים ואינטנסיביסטים.
אוקיי. אני... בטיפול נמרץ אני רק אסביר שזה מחלקה מולטי-דיסציפלינרית, וחלק מהאנשים מגיעים מהרדמה, חלק מהאנשים מגיעים אפילו מכירורגיה, חלק מגיעים מפנימית.
ובעצם אפשר להגיע להתמחות העל הזאת בטיפול נמרץ מכל מיני
נתיבים. מכל מיני נתיבים, וכאילו אנחנו הפנימאים, האינטנסיביסטים תמיד צוחקים שיש בנו איזושהי כדרות פנימית שעוד התחילה בהתמחות הפנימית.
אחר כך אתה תגיד לי אם אני צריך לסגור חשבונות על הדעות הקדומות האלה. אני יודעת בדיוק עם מי.
כן. אז את יודעת, יש משהו שהוא כאילו... יש משהו שהוא כן, לעשות, זה לא... יש הרבה פעמים, באמת, זה עבודה קצת דומה לפנימית, מאוד סיזיפית, מאוד מאוד קשה, עם רגעים ספורים של התרוממות רוח, אבל זה לא כל יום שאתה מגיע לעבודה וטדי בירס ו...
זה מעניין, ככה אתה מרגיש, ככה אתה רואה פנימית?
אם ככה אני רואה פנימית, אני רואה פנימית... קודם כל, אני גאה שאני פנימאי. כן. בוא נתחיל בזה. ואני אני עכשיו רואה שאת זה בטיפול נמרץ, אני מאוד שמח שהגעתי לטיפול נמרץ מפנימית. הרבה סיבות, אבל זה כבר שיחה אחרת.
כן.
אני עדיין רואה פנימית כרפואה הג'נרליסטית וההוליסטית ביותר שיש.
מסכימה.
אגב, לא נשארו עוד הרבה מקצועות ג'נרליסטיים, ולדעתי גם טיפול נמרץ הוא אחד האחרונים בצורה
נכון,
אחרת.
נכון, בלבל אחר.
בלבל אחר.
נכון.
אבל המקצוע האחרון של באמת להיות ג'נרליסט, ואני באופי שלי ג'נרליסט, זה להיות פנימאי, אבל זו מחלקה שהיא מאוד מאוד קשה.
כן.
שיש בה המון המון עבודה של קורא פחם.
כן.
יומיומית.
סיזיפית.
סיזיפית, והבוס הקודם שלי תמיד היה אומר, זה להרים את הכדור העצום הכבד הזה כל יום במעלה ההר.
כדי שהוא יתגלגל.
כדי שהוא יתגלגל ביום למחרת. ואתה מעלה אותו עוד פעם, וכאילו...
מעניין. אז זה לשיחה אחרת.
זה לשיחה אחרת.
שנעשה אותה גם בשש אחרי המלחמה, אבל אני לא רואה ככה פנימית. אם הייתי רואה ככה פנימית, לא הייתי נשארת כל השנים שאני נשארת. זה מעניין. זה גם משהו שמעניין על פנימיות, שכאילו יש מיליארד, נכון? היום קראתי את הנתון, יש במדינת ישראל 108 פנימיות. תפתוחה שיותר. וכל אחת אחרת, ומטפלים באותם חולים, וכל אחת אחרת. יש לה אווירה אחרת, ו-DNA אחר, ודיבור אחר, ומטפלים באותם חולים, מטפלים באותם תרופות, עושים את אותו אחר. אז זה מעניין, כי אני רואה פנימית אחרת, ואנחנו נשמור את זה לשיחה אחרת. אבל אני באמת מעניין אותי, איך אתם מרגישים את הדבר הזה, את עומס העבודה, האם הוא מתרגם ומחלחל לתוך היחסים ביניכם, האם יש, מרגישים את המתח הזה, כי זה גם אוכלוסייה המטפלים, היא מאוד מאוד הטרוגנית.
כן.
מבחינת הרקע, מבחינת השקפת העולם.
אני דווקא חושב שאולי...
אנחנו מתאחדים סביבה, ומשימה משותפת שלנו, כאילו איך... כי אני נורא
איך אפשר לדבר רק על החולים ולא על מה שקורה לנו?
אני חושב שזו באמת הייתה, ועדיין, עכשיו קצת שהתחילו לחזור לאנשי המילואים, זה נהיה קצת, העומס יורד, פחת. אז באמת הייתה תקופה מאוד 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 קשה. אני חושב שהתקופה הזו, כמו הרבה תקופות, אני לא הייתי בתקופה של היחידה בקורונה, אני יודע שאת היית חלק בתקופה הזו בטנק.
תכף נדבר על זה.
אז התקופה, זו כן תקופה שאני חושב שכן לקדה וחיברה, וחיברה את היחידה ואת העשייה של היחידה.
וגאוות יחידה.
וגאוות יחידה לחלוטין. אנחנו לא, שוב פעם, לא מרבים ככה לדבר יותר מדי על, על הרגשות שלנו בינינו לבין עצמנו ביחידה, אבל עדיין אתה לפעמים כדי להרגיש שאתה לא צריך לדבר.
אז אמירה חזקה מאוד.
כן, אז כאילו
נכון.
אני כן חושב שיש איזושהי לקידות ומשהו שמאוד מאוד יחד לכל זה, כי פשוט לא היינו שורדים אחרת.
כן.
בלי שום קשר, אתה מבלה, תראי, אני יחסית חדש ביחידה, יש שם אנשים שהם רופאי טיפול מועץ 20-30 שנה.
כן.
בלי שום קשר, אתה מבלה יותר עם הרופאים הבכירים שלך בעיקר, כי שם זה קצת שונה ממחלקה פנימית, אתה עובד המון לילות עם הרופאים הבכירים שלך.
כן.
ואתה באיזשהו מקום גדל להריץ אותם.
בטח.
כל אחד בדברים שלו, באמת, 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 אם זה אותו רופא שהוא מנואלית מדהים, אם זה רופא אחד שהוא יודע לקבל החלטות בצורה פנומנלית, אם זה רופא שני שהחליט להישאר איתך עד הבוקר, כי הוא יראה שהיחידה מאוד קשה, ואתה, כן, אז כן. כאילו...
אתה יודע, כשאני מדברת, כשאני שואלת על הדבר הזה, זה לא מתוך איזשהו, ועכשיו נכון גם שנשתף ברגשות שלנו, או לשים איזה, אתה יודע, זה כאילו, אלא באמת מתוך תחושה, שכולנו, אבל אתם ביתר סט, שאתם באמת בחוד החנית של העשייה כרגע, מתמודדים עם חוויות שהן מאוד מאוד מורכבות. הן נשקעות בנו, הן משאירות משקעים, ואנשים מבחוץ לא יכולים להבין, אנשים מבחוץ גם לא רוצים להבין, כי אם הם היו רוצים להבין, הם היו נהיים רופאים בטיפול נמרץ, והם לא. וזה באמת המראות, השיחות, הרגעים האלה, החייל הזה שמתעורר מההרדמה ובוכה אני רוצה למות.
כן.
המון דברים כאלה, המון רגעים כאלה שמצטברים לאיזשהו פסיפס, שהוא נשקע בתוכנו, ואתה יודע, אני לא מחזיקה את ספר האמת בכיס, בוודאי גם אין תשובה אחת, one size fits all, אבל אני רואה קשר מאוד ברור בין המשקעים האלה לבין דברים כמו שחיקה.
בוודאי.
ותשישות החמלה. ובעיקר, אפילו לא לדבר על הדברים הקיצוניים האלה, אלא עיבוד חדוות העשייה.
נכון.
ויש חדוות עשייה גדולה ברפואה. גם בטיפול נמרץ וגם בפנימית, יש הרבה חדוות עשייה.
נכון.
וזה בכלל לא קשור ל... וכולם נרפאו ויצאו בריאים ושלמים על הרגליים, זה בכלל לא קשור לזה. ובעיניי הקשר הוא קשר ישיר, כשהקונגלומרט הזה נשקע בתוכי והולך ומרכיב ועושה קומפרטמנט. ככה זה.
כן.
זה עובדה פיזיולוגית על הנפש. ובהקשר הזה תמיד אני מרגישה צורך מאוד גדול להברר, עד כדי כך אני מרגישה את הצורך, שהנה עשיתי פודקאסט, מקריאה לכל העולם את הפתקים שאני כותבת. אז אני שואלת את עצמי, אם התרבות הזאת קיימת באיזושהי צורה אצלכם?
את מתכוונת, האם התרבות של, של לעשות דברים כדי, בסוף כדי למנוע שחיקה
כדי
הזו?
כדי לדבר על מה היה לנו פה.
אז אני באמת חושב שהתרבות אצלנו ספציפית היא פחות קיימת, אבל אני מוצא אותה במקומות אחרים, כלומר...
למשל?
אז אם זה לדבר עם הבת זוג שלי, אם זה לדבר עם סטודנטים או סטאג'רים שבאים ליחידה, את יודעת שהרבה פעמים אני עושה איזשהו, לא הרבה פעמים, יצא לעשות כמה פעמים ביקור לסטודנטים, ואני מתחיל ואני אומר שהביקור הזה שהוא שעה, פחות אכפת לי מהנשמה ומההמודינמיקה ומהבדיקת מערכות שאנחנו עושים.
טיפול נמרץ הקלאסי.
נכון, ויותר אכפת לי שהם ידעו לעשות אימוניזציה לטיפול נמרץ, להבין שכרגע הבן אדם הזה, למרות שהוא מונשם ומורדם, הוא הוא איתנו, הוא שם.
איך קראת איזה הומניזציה של טיפול נמרץ?
כן, יש, 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 יש רופאים.
אתה קורא לזה ככה?
לא, 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 יש רופא שקוראים לו וס אלי, שהוא רופא טיפ אינטנסיביסט, שהוא חוקר דליריום, והוא ממש חרט על דגלו לעשות
הומניזציה של טיפול נמרץ.
זה מאוד יפה. כי באופן אינטואיטיבי, ואני גם זוכר את זה אותו פנימאי, כשאני התחלתי פנימאי, אף אחד לא הכין אותי לאותו חדר מוגבר, בו שוכבים 6-8 חולים מונשמים. ואינטואיטיבית אמרתי לעצמי, רגע, החולים האלה, אני בכלל לא הבנתי את החולים האלה, כי הכרתי בתור עוזר רופא, סטודנט, סטאג'ר, לא הכרתי המון חולים מורדמים ומונשמים בכלל איך לטפל בהם, ושהם התעוררו, ואני זוכר שלי באופן אישי, אוטומטית, היה לי איזושהי, דווקא באופן אוטומטי, התרחקתי מה...
רתיעה.
כן, רתיעה מהאנשים האלה.
כן.
זה השתנה אחרי זה כמובן, כזה הלך גם להיות רופא טיפול נמרץ, אבל אני חושב שאני עושה את השיחה הזו לסטודנטים, אני מנסה לקרב אותם
לזה שאנחנו מטפלים בבן אדם.
נכון. כי זה מאוד קל ללכת לאיבוד, שאתה בעצם מקבל איזשהו גוש בשר ששוכב שם, שהוא מנותר.
ולהתרכז במדידים.
נכון.
זה הלחץ דם, נכון. זה המינון של הנור, זה תפוקת השתן, נכון. ככה ימים אחרי הניתוח, נכון. זה החיידק שצמח בתרבית, כל ה...
אז אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד, לי הוא עוזר.
דווקא להנגיש את זה לאנשים שהם מחוץ לעולם הזה.
או, את יודעת, מחוץ בצורה...
כן, אורחים, כן, אורחים בעולם
אורחים,
הזה.
אורחים בעולם הזה.
כן. מעניין, וואו. שמעתי אותך בהמשך נורא מעניין אותי מה שאמרת בשיחה עם הבחור והאנשים שאתה ניגש אליהם ומדבר איתם, בעיקר עכשיו הפצועים. אני שמעתי איזה רעיון שהתראיינת, ותיארת שמה את הפציעה כלידה מחדש.
כן. זה לחלוטין לידה מחדש, זה... אתה באמת, קודם כל, על בשרך, תרתי משמע, אתה לא אותו בן אדם, אתה מקבל צלקות חדשות, אתה מקבל הליכה שהיא שונה ממה שהתרגלת, ואתה באמת צריך... אתה באמת צריך להתחיל הכל מחדש.
כמו תינוק.
כמו תינוק. אני באמת ספציפית, אני אמרתי לך, יש את התמונה הזאת בראש שלי, שאני כמו איזה דג במים עובר...
בין המיטות,
אז אני זוכר כאילו את הפעם הראשונה שאני צריך להתחיל לאכול ולהתלבש ולרדת מהמיטה, וזה הכל ממש חדש.
בייבי סטפס.
אבל זה הצד הפיזי של זה, כאילו, והפיזי... אנשים חזקים, הם רובם יעברו את הצד הפיזי, את מבינה? הם יעברו את זה. אנשים צעירים, הם חזקים. אבל הראש הוא גם צריך לקבל איזושהי מין פלסטיות, שאני חושב שאולי רק אנשים בגילים יותר מבוגרים מקבלים אותה. מין השלמה.
מעניין.
מאוד מהירה. לא מהירה, אני אקרא לזה, כן, היא די מהירה או עמוקה עם המצב שלך,
כדי להפסיק לריב עם המצב, נכון, ולהתחיל...
נכון, וזה דבר שלפעמים הוא לוקח המון זמן אצל אנשים.
לפעמים תהליכים. זה לוקח כל החיים.
כל החיים. אני חושב כאילו שבאיזשהו מצב הגעתי לשלב הזה, אבל זה לקח הרבה זמן, וזה גם סוג של הלידה מהחדש, של המין קבלה... והשלמה שהיא קשה.
כאילו, כמו כשאני שמעת את הדברים האלה ממך, זה נשמע לי כמו שפציעה יכולה להיות מוות, מן הסתם.
נכון.
פציעה יכולה להיות המשך החיים, ופציעה עשויה להיות גם לידה מחדש.
לחלוטין, כמו אופחול כזה.
כן, שיש שם מסר מאוד חזק של אופטימיות.
נכון.
אפילו בסיטואציות האלה, אפילו מישהו שחווה על בשרו פציעה כל כך קשה, אפילו מישהו שרואה את הפצועים הכי קשים בטיפול נמרץ.
נכון, זה ממש ככה.
עדיין יכול להחזיק את הדבר הזה. את האפשרות הזאת, הפוטנציאל הזה.
נכון, ואני כאילו רואה את החבר'ה אצלנו, וזה באמת כאילו, הם חבר'ה מדהימים, כאילו, זה באמת אנשים שאתה מרגיש שהם התגברו, שהם...
כן.
ולהתגבר זה מילה ענקית, כן? כלומר...
אתה יודע, להתגבר זה מילה מאוד מאוד חזקה.
כן.
כי, נגיד, אני זוכרת שהילדים שלי היו קטנים, היה לנו מין משפט כזה שהיינו אומרים אותו בבית,
שגיבור זה לא מי שלא מפחד, כי כולם מפחדים. גיבור זה מי שמצליח להתגבר.
נכון. נכון, זה קצת כמו ליפול ואת יודעת, ולקום כל פעם.
כן.
ומין כזה.
כן, 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 כן. וכמה הדין צריך להיות בדבר הזה כדי להנגיש את זה באמת בצורה שהיא מחוברת, שהיא מותאמת.
נכון.
שהיא לא מתנסית. שהיא לא מנותקת מקונטקסט.
אני חושב שההשלמה עצי בחלק מהדברים זה שיש יש דברים, הבנתי דמר, שאני לא אוכל לעשות.
כן.
וזה דברים לא, שהיו לא פשוטים, למשל הייתי רץ מאוד מאוד טוב, גם לפני הצבא וגם בצבא. נורא אהבתי לרוץ, ומיד די ידעתי שאני לא אוכל לרוץ עם הרגל שלי, וזה היה משהו נקי. ולקבל את זה ולהשלים עם זה, זה היה... זה לקח זמן, זה לוקח זמן, וזה... לנוע בכל מיני מחוזות של למשל בספורט, אז זה פשוט להתחיל איזשהו חיפוש כן. ענקי. כאילו, מנחיתים גם... אותך במדבר.
מה מצאת?
אז אני אומר, אז אני זוכר ש... ובהתחלה אתה מתחיל אופני יד.
אוקיי.
ואתה מתרסק באופני יד, אוקיי. ושובר רגל אחרת.
וואו.
ואתה הולך לקייקים.
וואו.
ואתה הולך
לחטיפה. קייקים או סקיפים?
קייקים, גם סקיף וגם קייק.
אני גם עושה סקיף.
וואלה. מה, במרכז אין לך חתירה?
בערך.
וואלה.
איך לא פגשתי אותך?
אני מדבר איתך כבר, אני כבר לא עושה את זה, אני מדבר איתך כבר לפני...
תחזור!
15 שנה.
וואי, זה אדיר.
משהו כזה, אז באמת, סקיף או חתירה אקדמית, מה שנקרא.
כן.
אל מול הליכות מאוד קשות, וטרקים עם משקלים, וג'ימנסטיקה, ו...
החיפוש אבל.
החיפוש.
לבוא ולהגיד, אני מחפשת,
נכון.
כי אני אמצא.
נכון.
זה פשוט עניין של להמשיך לחפש.
נכון.
וזה... שמה, כמה אמונה נמצאת שמה נכון. בשורה של הדבר הזה.
והספורט הוא היה סתם דוגמה למאות או אלפי דרכים חדשות שאתה צריך לחפש ולייצר, ולהתאים אותם שהם כל הזמן משתנות, כל הזמן כאילו...
כן.
וכל הזמן אתה מקבל אצלך דברים, אני אתן נגיד דוגמה, דברים בסיסיים, אני לא יכול להתייחף, יש לי איזשהו סוג של כמו אובר תחושתיות ברגל, אני לא יכול להתייחף, והייתי הולך, קודם כל בצבא, אהבתי ללכת יחף, אהבתי להרגיש את האדמה, את הבוט, אהבתי ללכת עם סנדלים, כן? שזה היה מין כזה סימן היכר של היחידה שלי, ואני זוכר את עצמי, יוצא משיקום, ושמו לי סד, ואני מנסה ללכת עם הסד, כל כך היה לי חשוב ללכת עם סנדלים, שם זה נראה לי מגוחך, כן? ועם הזמן, טוב, עברתי לנעלי ספורט, ושהנעלי ספורט יהיו יפות, כאילו של נייקי או של ניו בלנס, לפני שנה וחצי נולדה הבת שלי עמנואל, והיה לי החמרה ברגל, ממש החמרה ברגל, אני בקושי כבר החלתי לעשות תורנויות ולעמוד בתורנויות מיון, אני באמת, כאילו, היו לי כאבים עצומים. ואשתי הבת זוג שלי אמרה לי, תקשיב, אתה חייב לטפל בזה, אתה חייב למצוא משהו. ואנחנו מדברים על לפני שנה, וזה חלק מהמסע, והסתכלתי באינטרנט, פתאום ראיתי שיש איזשהו סד חדש, שמישהו המציא אותו בסד לרגל, יש לי דרופ פוט ברגל, הרגל שלי לא,
כן.
לא מתרומת בשום צורה. מישהו בכלל מקיובק, מקנדה, וחיפשתי מי בארץ קשור במשרד הביטחון, והלכתי, ומצאתי נעל יותר טובה, ומצאתי סד יותר טוב, ואני הולך, ואני אומר לעצמי, תראי איזה גילוי, כאילו בגלל שהבת שלי נולדה, ולא אחת ירד, 15 שנה, אני גורר את הרגל, כמו סתום, ועכשיו פתאום מצאתי איזשהו סד ונעל שיותר נורד לי, ולא כואב לי, וזה כאילו, בגלל זה אני אומר שהשיקול לא נגמר, הדרך לא נגמרת,
החיפוש לא נגמר.
והחיפוש לא נגמר.
והמציאות לא נגמר.
נכון. נכון. וזה כל פעם מפתיע אותי בחדש, כמה זה... ואני בטוח שיהיו עוד דברים, מהמשך הדרך.
כן.
אני מפתיע אותי בחדש, כאילו, עוד דבר, ועוד משהו, ועוד...
כן. וכמה זה משנה חיים דבר כזה קטן.
ולגמרי.
משנה חיים, משנה איכות חיים.
לגמרי.
ואת כל העדוות מסביב.
נכון. נכון.
לא, אתה יודע, כשהתכוננו לשיחה הזאת... אנחנו מכירים מהבית חולים, אבל עשינו שיחת קירות והכנה קצרה ממוקדת לפודקאסט, ואני אמרתי לך, ואני אביא פתק. אתה אמרת, ואולי גם אני אביא פתק. וואה, טוויסט בעלילה.
יאללה.
התחשק לך?
יאללה, בטח.
יאללה.
יש לי אותו פה.
יאללה.
האמת שזה... שגרתי בהונגריה, בגלל כזה אפשר לדבר שעות, באמת היה שם, אני מנסה למצוא את השנייה, היה שם, אני מצאתי, הייתה שם, הייתה לי איזושהי עליית גג, כאילו הבדידות שם הייתה מאוד מאוד קשה. זו תקופה שהיא מאוד בונה, אבל היא מאוד, אתה מאוד מאוד לבד,
בשלג, במדינה זרה, והיה לי מין איזושהי ליד גג שהייתי לומד, ו...
איזה רומנטי.
מאוד רומנטי.
מה, כזה אבל... גג משופע וכזה?
גג משופע, וואו,
כמו באירופה.
שאתה רואה את השלג נופל לך בעליית הגג.
וואי, איזה דיקן.
אבל זה נע בין רומנטיקה לעצבות
וכיבורות. בגלל זה אמרתי דיקנס.
ולגמרי, כאילו. ומדי פעם כן
הייתי כותב או משהו, ו... כתבתי איזשהו משהו שהוא בכלל לא היה קשור לפציעה שלי, או לתקופה, או הוא לא היה קשור לפציעה שלי, בכלל היה קשור לאיזושהי פרידה. אבל אני פשוט אקריא את זה.
הפתק של דור.
מה?
הפתק של דור.
הפתק של דור. קראתי איזה שריון מלחמה. והשריון הוא עם שיר, כלומר, עם יוד, כמו שיר בכוונה. וזה ככה, ללא שריון דארתי על סוס מלחמה. הקשתי מתחות מיתרם, וידעתי שימות. השרירים דואבים, אגפיים מדממות, הדופק חלש, אולי לרגע קט, אצליח להניח עליי שריון ממורק. הכוח יחזור יש מאין, לא עוד דעירה אינסופית במרחב. המשכתי לעבר האופק, וידעתי שימות. ושם, בערבות המזרח, הבשר התחמם תחת העוקף. אולי ינוח לטרטר. לא עוד בשר חי, לא עוד ריח נורא. ובין השטחים הקפואים, לטנק הרוסי הישן, נגלתה לפניי קתדרת הזמן, במפיחים, בחולים, חיים מחדש.
וואו.
זה כל כך הרבה דברים שמתערבבים, וגם דברים
וואו,
ש... אז אמרתי שאני אקריא את זה, כי שקראתי את זה, כאילו, לא קראתי את זה כמה שנים, ואמרתי, וואו, וואו. זה כאילו...
כמה עומקים יש בדבר הזה, וכמה תמונות נבנו לי אחת על השנייה.
כן, כן.
והפציעה, ואירופה, והעבר, וההווה, והעתיד.
נכון.
וידעתי שאני אמות, כי כולנו יודעים שנמות.
נכון.
ועדיין. וואו.
לגמרי.
וואי וואי, מה אתה אומר? אולי נקריא פתק גם.
יאללה.
אז אתה יודע, יש עניין שלם, אני אומרת את זה כל פעם, על איך להתאים את הפתק, זה ממש עניין... ובשיחה הקודמת, אני לא יודעת אם שמעת, אבל שבוע שעבר נפגשתי כאן, לפני שבועיים, נפגשתי כאן עם שירן ברנד, שהיא עובדת סוציאלית, שעובדת עם הלומי קרב ופצועים ממלחמות.
אני צריך לשמוע את הפודקאסט הזה.
כן. ושמה הקראתי לפתק שכתבתי אותו השנה, בתפר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. זה מאוד התחבר לי לתקופה ולמלחמה, אתוס הזה של יום הזיכרון. ומצאתי, במקרה או שלא במקרה, את הפתק שכתבתי בתפר שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, ב-2021, שהיינו בטנק.
וואלה.
כן. ואני, זה מאוד...
הטנק תקופה קשה, אה? הטנק תקופה... רק על זה אפשר לדבר.
אפשר, אפשר לגמרי. וזה היו הימים שלי בטיפול נמרץ. בדרך כלל אני בטיפול נרפא, זו מחלקה פנימית. אלה היו הימים שלי בטיפול נמרץ. אני רוצה להקריא לך. מה זה היה כשהייתי במשהו שמשיק לעולמות שלך. אז היה ב-28 באפריל 2021, על התפר של בין יום הזיכרון ליום העצמאות, וכתבתי ככה, הטנק לא עוצר בחג, לא עוצר בשבת, לא עוצר ביום או בלילה, לא עוצר. זו רכבת הרים שמרגע שעולים עליה אין מעצור. זו מלחמה. לא מלחמה כמו כל מלחמות ישראל, כי כולנו באותו צד. השנאה לא משחקת פה תפקיד, האויב הוא חיצוני ומאחד את כולנו, בלי הבדלי דת, גזע ולאום. כולנו באותו צד. והשירים ברדיו מזכירים לי פתאום שהיום יום הזיכרון, והם עלינו, הם על כולנו. קורה פה עכשיו מה שקורה תמיד, דבר ראשון שעושים כשפורצת מלחמה. נפרדים מכולם, מתגייסים למילואים, וכשעולים על רכבת הערים הזאת, זה בלי חרטות. לוקחים את ידית הביטחון לעצירת חירום, עוקרים אותה מהמקום וזורקים לים. אנחנו פה כבר 3 חודשים, וזה מרגיש כמו נצח. מה היה לפני? מה היה לפני היום שבו אמרו בחדשות שיש איזה וירוס בסין ושסגרו שדות תעופה ודיסני שנחאי? מה היה לפני היום שסגרנו את המחלקה וקיבינו את האורות ונעלנו את הדלתות וירדנו כולנו מוקדם בבוקר למחלקה שבחניון? הזמן הרגיל עצר והתחילה ספירה חדשה. העולם שבחוץ לא יודע מה הולך פה בפנים. זה יקום מקביל. זה מרגיש כמו פלנטה אחרת. זה מלחמה לגמרי. אנחנו במוד מלחמה. מגיעה לבית החולים מוקדם להתחלת עוד משמרת, מחבה את הרדיו עם השירים שסימנו לי שזה יום מיוחד, לא ככל הימים. אני עולה על מיגון, קשה לנשום, עם N95. יש שדים במגן עיניים. מגרד ואי אפשר לגרד. אני לובשת מדים ירוקים מדאקרון, ומעליהם חליפת פלסטיק, ואפילו שהמזגן במקסימום מזיעים בפנים. אני נכנסת פנימה, בהתחלת המתחם מצד אחד של המסדרון, איש מבוגר בקריסת מערכות כבר ימים. הוא מנסה למות ואנחנו לא מניחים לו. אתמול בלילה מאוחר, לפנות בוקר, הזמינו את המשפחה להיפרד, אבל הוא עבר את הלילה והגיע לבוקר של עוד יום. בצהריים, כשהתקנתי את המשפחה, טלפונית, האמא שאלה אותי, זה נס שהוא עדיין בחיים? מה עונים על זה? האיש תלוי על בלימה. בלי מכונת הנשמה ובלי עמוד המזרקים שמפמפם לתוכו תרופות בלי הפסקה, הוא היה מת תוך דקות. נראה לי שהגוף שלו עבר את נקודת האל-חזור. אי אפשר לחזור מזה למשהו דומה למה שהוא היה קודם. אבל עדיין בחיים. כן, זה נס, אני עונה לה. ובתגובה האמא אמרה לכולם לא לאכול, לא לשתות, רק להתפלל בטירוף. או המילה המקבילה לטירוף בחרדית. אז סיימתי את השיחה ונכנסתי שוב פנימה כי הבטחתי להם שלא נוותר, וזה אומר להיות מעורבת אישית ומקרוב בהחייאה, ולנהל אותם מבפנים, וגם מתוך סולידריות לאנשי הסיעוד, שלא הוגן להשאיר אותם לבד בתוך זה. אז עוד אדרנלין, ועוד אטרופין, ועוד ביקרבונט, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ואפילו שקלתי לרגע מטילן בלו. אני לא מזהה את עצמי. שומעת את מעיין קורא לי מבחוץ דרך הרובוט. אומר לי, די, נויה, די. הוא עוצר את הטירוף הזה עמדת השליטה שבחוץ. ובאותו זמן, במיטה מהצד השני של המעבר, בין ה-33, במצב נוראי, גם הוא עבר את נקודת האל-חזור. ואימא שלו והאחים שלו ואשתו באו מבחינתנו להיפרד ממנו ומבחינתם להחיות אותו. רציתי ללוות אותם בעצמי פנימה. אז אחרי שקבענו את המוות של האיש המבוגר, התיישבתי על איזה ארגז הפוך במתחם, להסדיר את הנשימה ולחכות של המשפחה של הצעיר תיכנס פנימה. הם נכנסים בשיירה שקטה, מחזיקים ידיים, רואים שהם מרגישים לא בנוח במיגון ובתוך המתחם החייזרי הזה. באתי לקראתם ונדהמתי מהעוצמה השקטה ומקור הרוח ומחום הרוח. הם באו לשיר לו פרקי תהילים בלחן עצמי ולהעביר לו כוחות במגע ולברך אותו ולהתפלל עליו ובשמו. וכשהם סיימו יצאנו כולנו החוצה, לוקח תמיד רגע לזהות אחד את השני בלי המיגון והמסכה והמגנים. רגע, את הרופאה שהייתה איתנו עכשיו בפנים? הפנים של כולנו אדומות מזיעה וחרושות מקמטים של דאגה ושל קשירות הגומי. ובחוץ, כשדיברנו עוד, אימא שלו סיפרה לי שכשהובחן עם הלוקמיה ונתנו לו 15% לחיות, אמרה לרופא, בסדר, שרה 85% עליי, והקימה מערך מעגלי תפילות ולא ויתרה, והוא לא ויתר, והרופא לא ויתר, הוא החלים. אבל הטיפולים והשתלת מח העצם עשו את שלהם ועשו בו שמות, כי אין ארוחות חינם ואין תרופות בלי תופעות לוואי. אבל למרות הכל הוא המשיך, והמשיך בגדול, וחי את החיים, והתחתן, והביא ילד, עד שהגיעה הקורונה הארורה הזאת. ואחרי הסיפור הכואב והקשה, היא בירכה אותי ואותנו, וחיבקה עם העיניים, ואיזה עיניים טובות וחמות יש לה. ובכלל, איזה אישה דתייה לא צעירה, יש גם כיסוי ראש וגם הגיל אליקס. וסיפרתי להם, בסיבוב הראשון, איך זה היה לפני שהוא נשם, איך שהשמעתי לו עומר אדם דרך הרובוט, למגינת ליבו של האייפון שלי, והוא היה המטופל היחיד לא מונשם בכל האולם הענק הזה, ואיך הכנסנו לו ממתקים פנימה עם המוזיקה. וגם עכשיו, בפעם השנייה אחרי שהוא התעורר, זה היה לצלילי עומר אדם. וצחקנו ביחד אחרי כל הכמעט בכי, והלוואי שתהיה פעם שלישית, הלוואי שיש עוד סיכוי אחד להחזיר אותו. איזה עולם משוגע.
וואי, זרקת אותי 3 שנים, 2 אחורה.
וואו, אבל זה היום יום שלך.
זה היום יום שלי, אבל הקורונה היא הייתה
אאוטלייר בכל קנה
מידה. מופעימים. היא פשוט היה סוג של סיוט, חלום בלהות.
וזה גם היה חודשים.
חודשים.
זה לא נגמר.
חודשים.
וואו. וגם כן, כמו מלחמה, לא ידענו מתי זה ייגמר, לא ידענו מתי יוציאו אותנו משם.
ועדיין היה כאן אפילו, גם כאן היה את אתה... קצת היה שונה מלחמה, אבל גם כאן היה איזשהו פחד ואיזשהו משהו שמין כזה כל הזמן מרחף, בטח בהתחלה שאני זוכר את עצמי משקשק בכל כניסה, כאילו למתחם כזה או אחר של חולי קורונה.
לגמרי.
וזה באמת היה מפחיד וקשה, ואם דיברנו על סיזיפי עם המסכות והמיגון שאתה מזיע שם, אני זוכר את עצמי במיון לפעמים לבד, עם 30-40 חולים באגף המרוחק, ואף אחד לא מחליף אותי, ואתה צועק הצילו, כאילו, מה קורה פה?
ממש. עשה עיניי להרים, עיניי נבוא עזרי.
ממש.
הרבה מאלה.
זה ממש הזכיר לי את זה חזק,
כן, אמרתי.
כאילו שזה היה אתמול, אני חושב שלא הספקתי אפילו לאבד חלק, לא יודע איך, מהחוויות האלה של הקורונה.
אני התחלתי לעשות פודקאסט ואמרתי לאל, בואי תדברי איתי על זה.
לגמרי, נכון, וזה היה הפודקאסט הראשון?
נכון, נכון. דור, יש שלב מסורתי שבו אני מזמינה לשאול אותי שאלה או להביא משהו משלך לשיחה, אם תרצה. זה השלב.
אוקיי. איך, כל שאלה?
מה שבא לך, חופשי על הבאה.
מה שבא לי. איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
וואו, 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 וואו. איפה אני רואה את עצמי בעוד 5 שנים?
או, כן, לא, זו השאלה.
מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה? זה מה שאתה שואל.
זה אפילו לא, זה, לא התכוונתי לזה בדיוק, התכוונתי כאילו, מה נראה לך, איך תמצאי את ה... את השקט שלך עוד כמה שנים? זה אולי השאלה יותר מדויקת. כי נראה לי שזה חשוב לך.
מה?
למצוא את הנקודות והאיזונים הנכונים.
כן, 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 כן. זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושבת שמאוד מאוד קשה לי לענות עליה, כי אני לא יודעת מה יהיה עם כולנו עוד 5 שנים. התחושה הזאת שהעולם עובר טלטלות מאוד גדולות, כן. שהתחילו בקורונה, דרך כל מה שהמדינה הזאת עברה. ובמלחמה הזאת, שסופה עוד לא נראה באופק, אני לא יודעת איפה נהיה.
כן.
אני ממש מרגישה בצורה מאוד עמוקה, שזה היה מגוחך לחסוך לפנסיה. כאילו, כזאת מחשבה אופטימית ותמימה. כן, תהיה פנסיה, כדאי לי להשקיע פה או שם. אז אני באמת באמת לא יודעת מה יהיה. מצד אחד המון ערפל, מצד שני המון דברים מתבהרים לי.
כמו מה?
שזה לא מתבהר לי ברמה של אני אעשה עכשיו 1, 2, 3, אבל מאוד ברור לי שלצד הפנימית שבעיניי, עם כל הקושי שבה היא לא סיזיפית, אני אוהבת מחלקה, אני אוהבת ביקור, אני אוהבת מתמחים, אני אוהבת אחיות, אני אוהבת את כל האורגניזם הזה. ברור לי שלצד הדבר הזה, יש לי עוד דברים, שהם כבר לא סייד, כאילו סיידקיק כזה. זה הדבר שלשמו התכנסנו.
כן.
והפודקאסט הוא דבר שלשמו התכנסתי. הפודקאסט וכל מה, כל המיקרוקוסמוס הזה שנברא כן. סביבו. וכל השיחות שמתקיימות בזכותו, וכל האנשים שאני זוכה להכיר, או להכיר מחדש, או להכיר בעומק אחר לגמרי, זה לא על הדרך, זו הדרך. ואני חושבת שכל הדברים האלה מתנגזים לאותו שורש של הרפואה מבפנים. זה לא אחד על חשבון השני, זה מזין אחד את השני, זה מחזק אחד את השני, אז יש שם מיקס מהכל. עוד 5 שנים, בהנחה שיהיה עולם, יש שם מיקס מהכל.
מיקס הוא מילה טובה.
כן, כן, כן. אני גם וגם, אני
לא בטלת. ג'נרליזם.
נכון, נכון, גם אתה כזה. נכון. זו שאלה נהדרת. ולסיום, לסיום, הבאתי לנו שיר שכתבה אותו עדי קיסר, וקוראים לו בסוף. בסוף כתבה עדי קיסר. שמת את הידיים שלך על העיניים שלי כדי שיראה את החושך. אמרת לי, תנשמי. אמרת לי, אל תסתכלי למעלה. תסתכלי איפה שהעיניים שלך רוצות ללכת. ונתת לי בחושך לב חדש לראות איתו הכל. בעיניי זה מה שאתה עושה שם איתם.
מקסים.
דור כהן,
תודה רבה רבה.
בשמחה, נהניתי להיות כאן.
נהניתי שהיית איתי, איזה שיחה מיוחדת, וכל הדברים המופלאים שאתה עושה, וכל הנוכחות שלך שם, שמביאה הרבה מאוד הומניזציה, לרפואה טיפול נמרץ עם הרבה אנשים עם המון לב.
כן.
איזה דבר נהדר, זה המון המון תודה.
תודה לך.